בגלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, ואפשר להסקיט אליו גם בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. פרק 251, מי השקיה מגיעים לצלחת אחרי שעברו את הצמחים, וצריך לדאוג שהאיכות שלהם תישאר משופרה דשופרה. גם על פיברוזיס ריאתי ולהפוך את פסולת הגוף לחומרי בעירה וכוח. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. אמצעים לשיפור איכויות המים לצריכה ביתית ולהשקיה תוך התחשבות בסביבה.
תלוי במקור של המים, במי קולחין, מה האיכות שלהם, ואז להבין כשיש לנו איכות מסוימת של מים, כמה להשקות וגם כמה לדשן, זה גם שאלה מאוד גדולה.
נשמע על טיפול במחלת פיברוזיס ריאתי.
פיברוזיס ריאתי הוא תהליך של הצטלקות של הריאות. בעצם פיברוזיס זה הצטלקות. כל הריאות הן חולות, והתהליך הזה של ההצטלקות הופך את הריאות לקשיחות. קשה להכניס פנים האוויר, קשה לנשום.
ולעשות משהו עם מה שאנחנו משאירים באסלה.
פעם שרפו גללים, בעיקר של בעלי חיים, של גמלים או של פרות אחרי שהוא יובש. אבל אנחנו מעוניינים לקחת את החומר בדיוק כמו שהוא יוצא, ובעצם להחליף את השירותים בדיוק כמו שהוא יוצא, ולטפל בו בצורה כזאת שתהפוך אותו לפחם במקום ובצורה מאוד בטוחה.
שלום דוקטור יעל רייך הופמן, חוקרת קרקע ומים במו"פ ערבה דרומית, שלום לך.
שלום.
את בעצם חוקרת קרקע ומים, והמחקרים שלך נוגעים בגדול פעם אחת לצריכת המים על ידי הצמחים, נכון?
כן.
מסתכלים שם עמוק עמוק בתוך בית השורשים, לא משנה מה זה יהיה, אבל הדבר היותר משמעותי זה איך לשפר את זה, אבל פה צריך להסתכל על כמה דברים. כי את יכולה לשפר את ההשקיה פעם אחת, זאת אומרת, זה טפטוף, המטרה או מה שלא יהיה.
כן.
ונדמה לי שמה שאת בוחנת, זה יותר את סוג המים שכדאי לתת לצמחים ואת הכמויות שלהם.
אז שאלות ההשקיה זה כמה להשקות,
כן.
מתי להשקות,
אוקיי.
איך להשקות ובאיזה איכות מים להשקות.
אוקיי.
אז לפעמים אנחנו יודעים, נגיד פה משקים כל יום, אם חם מדי אז חייבים להשקות כל יום. לפעמים יש לנו, אנחנו יודעים, זו שאלה קלה, איך אנחנו משקים, נגיד אם השקענו כבר במערכת של טפטוף, שזאת המערכת הכי מדויקת. איכות המים יכולים להיות פשוט ניתנים, כי זה מה שאנחנו מקבלים, זה מה שיש לנו זמין, אז זה מה שאנחנו מקבלים.
רגע.
כן.
זה נכון?
כן.
כן? אי אפשר לשפר אותם?
אפשר לשפר אותם, יש התפלה, אנחנו מכירים את זה, אבל
רגע, יעל.
כן.
נדמה לי שפה את נכנסת כדי לייצר את השיפור של המקום הזה, אוקיי?
כן.
אוקיי, אז מה את עושה בעצם? את בודקת את איכות המים בתוך הצמח או מה?
אז אני בודקת, אני מנסה לבדוק כמה מים הצמח לוקחים. יש כל מיני שיטות. אז לפעמים, נגיד בישראל, במחקר שעשיתי במאסטר ובדוקטורט, שזה היה בכיכר סדום בדרום ים המלח, אז שם היו לנו ליזימטרים. זה קופסאות סגורות ששמים את הצמחים בפנים, ואפשר למדוד כמה מים יוצא מתחת לבית השורשים. אז בעצם אתה יודע כמה מים אתה משקה, כמה מים יוצא מתחת לבית השורשים, ואפשר להעריך מה האבפוטרנספירציה.
איפשהו צריך גם להוריד את החלק של העידוי בייחוד בכיכר סדום.
נכון, כן, אבל זה היה בתוך בתי רשת, ואנחנו, החלק של העידוי הוא קיים, אז כשאנחנו משקיעים צריך גם להשקות בשביל הצמח וגם להשקות בשביל העידוי.
אוקיי.
ולפעמים אפשר למדוד את האבפוטרנספירציה בדרכים אחרות.
תראי, ההשפעה של חומר, של סוג המים על הצמח, נדמה לי שהיא הכי גדולה. בסדר, יש לו כמות מספקת, אוקיי? ניתן לו נניח 2 ליטר ליום, אבל איזה מים ניתן לו? ושם זה תלוי תמהיל המים הזה שמגיע לצמח, זאת אומרת, זה שנמצא בתוך הצינורות, וגם מה יש בקרקע.
כן.
אז איפה את מסתכלת?
אז עכשיו, אם אנחנו משקיעים נגיד עם מים מליחים, כמו שמשקיעים בכיכר סדום, כן. אי אפשר להשקות כמה שהצמח צריך. חייבים להשקות בעודף. כדי שהמליחות בקרקע לא תעלה ותעלה ותעלה.
אוקיי.
אז נכון שיש לנו איכות של מים שהיא ניתנת לנו, אבל כמה אנחנו נשקה, זה יהיה תלוי באיכות המים גם.
אוקיי.
אז נגיד, עכשיו במחקר שאני מתחילה פה בערבה דרומית, איכויות המים מתחילות להשתנות, כי יש התפלה ויש מים ממי קולחין, ותלוי במקור של המים במי קולחין, מה האיכות שלהם. ואז להבין, כשיש לנו איכות מסוימת של מים, כמה להשקות וגם כמה לדשן, זה גם שאלה מאוד גדולה.
אוקיי, עכשיו...
שם אני נכנסת.
נהדר. איך בודקים את זה? את בודקת את החול, או את בודקת את מרכיבי הצמח? בתוך הצמח?
אז יש שיטות לכאן ולכאן. אפשר להסתכל על הקרקע, אפשר להסתכל על הצמח.
אם חשבת שלא נדבר על השיטות, טעית. בואי נדבר על השיטות האלה.
אז אני אתן דוגמה.
אוקיי.
כן? מה שיש לנו פה במו"פ בערבה הדרומית, יש לנו ליזימטר ענק, בעצם יש צמחים, עצים של תמר, שנמצאים בתוך קופסה ענקית, ואנחנו מסתכלים על כמה נקז יוצא מתחת לבית השורשים.
אוקיי.
אז אנחנו עושים מאזן פשוט של השקיה פחות נקז.
אבל את לא מסתכלת בתוך העץ, כמה הוא לקח?
אז כרגע אנחנו לא מסתכלים בתוך העץ. העץ, נגיד עץ התמר, זה עץ מאוד מסובך, כי הוא חד פסיגי, הוא בעצם סוג של דשא.
אבל עדיין, זה כמו בננות. גם נכון. הבננות סוג של דשא, אבל עדיין הן שותות מים.
כן.
בסדר, זאת אומרת, את יכולה לבחון את היקפי השאיבה, שזה תלוי טמפרטורה בדרך כלל.
זה קשה, אפשר להסתכל, אין עדיין שיטות טובות, יש, אפשר להסתכל על subflow, שזה בעצם כמה, מה הזרימה בתוך הצמח.
קוראים לזה נימיות.
נימיות, אוקיי. שעשו את זה בעבר, אבל אז אתה מסתכל ממש על עץ, יש לזה שונות מאוד, מאוד גדולה.
אוקיי.
ולהניח מהנתונים האלה של, אוקיי, האם זורם הרבה, זורם מעט, באמת כמה מים העצים לוקחים מהקרקע, הטרנסליישן, התרגום, הוא לא כזה פשוט. אז היום יש הרבה סטארט-אפים של חקלאות שמנסים למדוד באמת את העץ, יש גם גישות של שיטות של חיישן מרחוק, שאפשר להסתכל על כל השדה.
כן, את שמה חיישן בתוך העץ, ואת יודעת כמה מים, או בתוך הקרקע, ויודעת כמה מים יש שם, וכמה לפי הלחות שנמדדת בטנסיומטר, נכון?
כן, אבל זה לא כל כך פשוט.
אני לא אמרתי שזה פשוט, אני איכשהו הצבעתי על הדרך שבה זה נעשה.
אז לפעמים אפשר למדוד את הטנסיומטרים, הם בודקים את אחיזת המים בקרקע, ואפשר להסתכל שבעצם הקרקע מתייבשת, אבל בגלל שמשקים בכמויות הרבה גדולות, מאוד גדולות, בגלל שהמים מליחים, אז לא נראה שינויים כל כך גדולים.
יש מצב שאת גם בודקת את הרכב הקרקע, כדי לנסות לראות אם אפשר לשנות אותה, כדי לשפר את איכות, את מיצוי המים?
כן, מבחינת, לא מבחינת האיכות, אלא מבחינת הפיזיקה. נגיד, אם יש הרבה אבנים, אז לפעמים עשו בעבר, שמו שכבה שיש לה טקסטורה שונה, ואז אפשר בעצם לשמור את המים בבית השורשים, במקום שהמים יזרמו. זה, כן, דרכים שאפשר לה...
על זה את מסתכלת?
כרגע אני לא מסתכלת על זה.
אז אוקיי, אז תקחי אותנו למקום שעליו את מסתכלת.
אז אני מסתכלת על המאזנים. אני מסתכלת על כמה מים יוצא בעצם בכמויות מתחת לבית השורשים. אני גם מסתכלת עם משאבים, שזה בעצם תמיסת הקרקע, מה ריכוז הכלוריד וריכוז המלח הכללי בקרקע, כי זה נותן לנו, ככל שזה יהיה יותר גבוה, זה אומר שהאבפוטרנספירציה יותר גדולה. יש יחס ישיר בין אבפוטרנספירציה לריכוז הכלוריד והמלח בבית השורשים או מתחת לבית השורשים. אז אני עושה מאזן מים דרך המאזן מלח.
איך את עושה את זה? זה לקחת חתיכת או גוש שפר מתוך הגומה נניח? ולבדוק את זה מתחת למיקרוסקופ, או איך?
אז לא, אני שמה משב, זה בעצם צינור עם חרס בסוף, שמים וקום בפנים, ואז מים מהקרקע נכנסים לתוך המשב, והכלוריד והמלחים הכללים הם בשיווי משקל עם הקרקע. ואז בודקים במים עצמם.
זאת אומרת, את לוקחת את המים, כן, זה, איפה את מסתכלת על זה?
אז אפשר עם MAD-EC, קוראים לזה MAD-EC, זה בודק את המלחים הכלליים במעבדה.
מין,
זה סוג, סוג מין? ש... זה כמו עט.
טנסיומטר?
לא, זה אלקטרונה.
אוקיי. Okay.
ואז יש גם אלקטרודות שמודדות כלוריד.
כלומר, באמצעות זרם חשמלי,
okay.
את יכולה לדעת אם יש מספיק מלחים, יש מספיק כלורידים, לפי זה? לפי השידור החוזר שלו?
אז עם החשמל אפשר למדוד את ה... בעצם מודדים את המוליכות החשמלית, שיש בה יחס ישיר למליכות, למליכות הכללית, ואת הכלוריד מודדים עם מכשיר שהוא מפזר יונים של כסף, ואז יש ריאקציה בין היונים של כסף ליונים של הכלוריד, ואז המכשיר סופר את היונים של הכלוריד.
כלומר, הוא צריך, פה את כבר מסתכלת על איזשהו ספקטרום של צבעים שמשתנים נוכח ההכנסה של יודיד הכסף הזה?
לא, זה לא שיטה של צבעים, זה יש שני אלקטרודות, אחת לוקחת, אחת משחררת יונים של כסף, והשנייה מודדת...
משהו היא צריכה מדד כלשהו.
כן.
מה היא רואה?
היא רואה את היונים של הכלוריד, ש...
תשמעי, כן. יעל, זה בסדר, אני יודע, אבל איך היא מסתכלת על זה? היא בודקת את זה לפי צפיפות, לפי כמות, לפי צבע מסוים, לפי מה?
לפי חשמל.
מוליכות, גם סוג של מוליכות, אוקיי.
כן.
ואז היא יודעת להגיד אם יש במים יותר מלחים, פחות מלחים או מה?
כן, מודדים בנפרד את הכלוריד ואת המליחות הכללית. זה שני...
כן, כן, שני מדדים אחרים לגמרי.
שני מדדים אחרים לגמרי, וזה מאוד חשוב, כי אנחנו יודעים מה המליחות הכללית, או מה המליחות החשמלית, ומה הריכוז הכלוריד של מי ההשקיה, ואנחנו יכולים, בגלל שמשקים הרבה יותר ממה שהצמח לוקח, כן, אז אפשר להניח שיווי משקל, ואז ככל ש... היחס של ההשקיה והפוטרנספירציה
יותר מאוזנים.
ככל שיש יותר התעדות ופחות השקיה, הריכוז יהיה יותר גדול.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שקשורה לקצה של המחקר, או יותר נכון למשמעות שלו. זה אומר שאחרי שמדדת את זה, גילית שזה בסדר, הקרקע תישאר מבחינתך אותו דבר.
כן.
אבל כשגילית שזה לא בסדר, כלומר, שאין איזון, אין איזון כמו שצריך. מה אפשר לעשות?
אז אפשר לשנות את כמויות ההשקיה, אפשר לשנות את מועד ההשקיה. חשוב להבין בתנאים, התנאים משתנים גם כל הזמן.
אבל אז, שוב, יעל, את מוסיפה כמויות של מים, או מורידה כמויות של מים, או משקה נניח בשעות הערב שהעידוי הוא מופחת, אבל זה עדיין... זה לא ממש תורם למליחות, אלא אם כן את אומרת, כן, כמויות המים הן יותר גדולות, ואז המליחות מתאזנת. המליחות והכלורידים מתאזנים ביניהם.
אז לרוב, לפעמים מגיעים לאיזון של הכלורידים והמליחות, לפעמים זאת לא המטרה, אלא רק אולי בתוך הבית של אנשים.
את צריכה להגיד, אני צריכה נניח 20% מליחות, אני סתם זורק מספרים, 20% מליחות ו-80% כלורידים. בסדר?
כן.
זה לא שם, זה בואי נגיד 60-40. אוקיי? לייצר עוד השקיה, מה שזה יעשה, זה ישיר את אותו נתון, אבל עם יותר מים.
כן. עכשיו, מה שאני עושה זה לא לנסות את עניין המליחות וכמויות ההשקיה, זה עניין שיחסית למדו אותו, וחקלאים יודעים מה לעשות.
בגלל זה אני פחות או יותר יודע על מה את מדברת.
כן. עכשיו, מה שאנחנו פחות יודעים, זה כמה מינרלים הצמחים לוקחים, בעצם דישון. אז עם המאזני מים האלה, אני הולכת להשתמש בכמה מים הצמח לקח, או כמה מים יוצא מתחת לבית השורשים, באיזה ריכוז של מינרלים, של יסודות של חנקן, אשלגן וזרחן, זורם מתחת לבית השורשים, ולנסות לעשות מאזן מסה של כמה העץ לוקח.
כלומר, את צריכה לדעת, אחרי שאת יודעת כמה העץ לוקח, את הולכת לספר, רואה כמה העץ צריך, נכון?
אז כיום לא ממש יודעים כמה העץ צריך, במיוחד נגיד בעץ תמר.
אנחנו מתחילים את הרעיון מחדש, כי את באה לספר לי שאתם עושים גם ניסויים על כדי להבין כמה העץ צריך.
כן.
קדימה. לא, נתחיל את הרעיון מחדש, כי אנחנו בדקה האחרונה, אבל בסדר. איך עושים את הניסויים האלה?
אז זה על ידי מאזן, המאזן מים מאוד חשוב.
מה את בודקת? את היובש, את הלחות, בעץ עצמו, לא בשורשים.
אז בעץ אנחנו בודקים יבול, אנחנו בודקים ריכוז מינרלים בבעלים שלו, בחלקים שונים של עץ, אז אנחנו בודקים כמה מינרלים העץ צובר, וכמה הוא מייצא בעצם כשגודדים את היבול שלו.
כן, זהו, זה שני מצבים אחרים, לפני ואחרי.
נכון, אז אנחנו מודדים את זה לאורך כל העונה, כדי לנסות להבין כמה מינרלים הוא לוקח בזמנים שונים של העונה. ואז להגיש את הנתונים האלה לחקלאים, כדי שהם יוכלו לדייק את הדישון שלהם.
אוקיי, לדייק את הדישון וגם לדייק את ההשקיה, אני מניח.
כן.
מה עם הרכב הקרקע? את יכולה לשנות אותו אם את אומר, אם את רואה שינוי ב, או בואי נגיד שהוא לא מתאים לצימוח עצמו, זאת אומרת, יש פה פחות מדי מלחים, יותר מדי מלחים, את יכולה לשנות אותה?
אז
לא על העץ, לא על העץ הקיים, לשטח חדש.
אז מה שעושים, יש פה חקלאים מאוד, מאוד יצירתיים, הם בונים תלולית סביב העץ, עם קרקע שמביאים ממקום אחר. אז נגיד, אם הקרקע מאוד אבנית ומאוד חולית, אפשר לשים קרקע שהיא יותר דקה, ויהיה יותר קל לעץ לייצר שורשים על התלולית הזאת, ולהפך, אם הקרקע מאוד כבדה והיא רוויה מדי, אז אפשר לשים חומר שהוא בעצם נושם יותר מסביב העץ. אז אפשר להוסיף, בעצם להוסיף קרקע, אבל לשנות קרקע קיימת זה כבר סיפור שאני לא מכירה.
לא, אבל קיימת אפשרות, נניח, לא בשטח מעובד, אלא בשטח חדש.
כן.
לעשות איזושהי תחלופת קרקע או משהו כזה?
כן, עשו בעבר באזורים שהיו מאוד אבניים, אפשר לעשות בעצם מנהרה, לעשות שורות של חול, ולשתול רק בשורות של חול.
אוקיי, הבנתי.
כן, וגם כששותלים עץ, אם יש את האפשרויות, עושים בור גדול, ממלאים אותו בכל טוב, ואז שמים את העץ.
דוקטור יעל רייך הופמן, תשמעי, אנחנו יכולים לדבר על זה הרבה, רק ש כן, אתה יודע, יש המון גרגירי מלח וחומרים אחרים במים, לפי זה יש מספר שאלות, אבל לצערי נאלץ להסתפק במה שאמרת עד עכשיו, ממש מרתק. תודה רבה לך.
תודה לך.
שלום דוקטור רמי אונטרמן מהמרכז הרפואי איכילוב בתל אביב על שם סורסקי, חייבים להגיד שלום לך.
שלום, שלום.
ותגיד באיזה מחלקה אתה, כי יש לך תפקיד מאוד מוגדר.
אני מנהל השירות לפיברוזיס ריאתי במכון לרפואת ריאות באיכילוב. ובכובע השני שלי אני גם חוקר של פיברוזיס ריאתי, יש לי מעבדת מחקר גנומית בפיברוזיס ריאתי.
אתה רוצה לספר לי מה זה? אתה רוצה, אז תספר.
פיברוזיס ריאתי הוא תהליך של הצטלקות של הריאות, בעצם פיברוזיס זה הצטלקות. בדרך כלל מדובר בתהליך שהוא פרוגרסיבי, הוא הולך ומחמיר עם הזמן.
רגע, רק שנייה, כשאתה אומר הצטלקות, זה אומר שיש שם איזשהו פצע בגדול, הוא צריך להיווצר איכשהו.
נכון, אז יש גורמים רבים שיכולים להביא לפיברוזיס בריאות.
אחד מהם זה סכין, כן, נכון.
אנחנו מדברים על תהליכים שהם דיפוזיים בריאות, הם לא נקודתיים, לא מדובר באיזה פצע נקודתי בריאות, אלא כל הריאות הן חולות ומתחילות להיווצר צלקות בריאות, בדרך כלל בחלק החיצוני, הקרוב יותר לצלעות, ואז זה מתחיל לגלוש פנימה, בדרך כלל יותר באזורים התחתונים של הריאות, ואחר כך זה גם עולה כלפי מעלה, והתהליך הזה של ההצטלקות הופך את הריאות לקשיחות, קשה להכניס פנימה אוויר, קשה לנשום, ובנוסף בהמשך יש פגיעה ביכולת מעבר הגזים דרך הריאות, מה שנקרא יכולת הדיפוזיה.
תראה, אם שנינו היינו עובדים במוסך, היינו יודעים, במוסך צמיגים, היינו יודעים להגדיר צמיג יבש. נדמה לי שבלי פרזות, נדמה לי שאתה מדבר על אותו דבר, אבל בהיבט של ריאה. זאת אומרת, אם היא מתחילה להיסדק, משהו עובר עליה, או שהיא ותיקה מדי, ואז צריך גם להגדיר באיזה גילים זה מתחיל, על איזה גילים זה משליך, או שיש שם משהו אחר, כלומר, יש שם איזשהו תהליך של הזדקנות שנובע מתוך פעילות גופנית שהיא לא שגרתית. אז לאן אתה לוקח אותי?
שאלה נהדרת. יש כמה גורמי סיכון לפיברוזיס ריאתי, ואחד החשובים שבהם זה הגיל. וככל שהגיל עולה, המחלה שכיחה יותר, וממש זה עולה בצורה אקספוננציאלית, ודבר נוסף שחשוב להגיד בהקשר הזה, זה שיש מצבים מסוימים של הזדקנות מוקדמת, שבהם יש מוטציות גנטיות שגורמות להזדקנות מוקדמת, להפרת שיער מוקדמת, והם גם מעלים את הסיכון לחלות במחלה, אבל זה לא גורם הסיכון היחידי.
אבל לא הגדרת את זה כמחלה גנטית. כלומר, אמרת שזה לא מחלה גנטית.
המחלה היא לא גנטית, אבל יש רקע גנטית, גנטי למחלה. זאת אומרת, זה כמו סוכרת, או כמו מחלות אחרות, שהן לא מחלות גנטיות, שיש גן אחד, נגיד, שנדפק כמו בציסטיק פיברוזיס, וכתוצאה מזה יש לנו את המחלה.
רגע, דוקטור אונטרמן, אני רוצה לחדד את השאלה. אם יש את זה איזושהי השפעה חיצונית, זה מזרז? זה מפתח אותה יותר מהר נניח?
בדיוק.
כמו מה, כמו אישון או דברים כאלה?
בדיוק. יש פה שילוב של כמה דברים. אחד, אתה צריך שיהיה לך את הרקע הגנטי המתאים, כי מדובר במחלות, קבוצת מחלות יחסית נדירה.
עדיף שלא יהיה לך, אתה אומר.
ובנוסף לזה, אתה צריך חשיפות מסוימות שיפגעו בריאה, בראש ובראשונה אישון, אבל לא רק. יש גם חשיפות תעסוקתיות. כן. יכול להיות זיהומים, יש אנשים שמפתחים פיברוזיס בעקבות קוביד קשה. יכול להיות מחלות אוטואימוניות שיכולות לפגוע בריאה, כמו מחלות רומטולוגיות. יכול להיות אנשים שנחשפים לכל מיני דברים בבית ובעבודה, כמו נשימה של עובש או של ציפורים. אנשים שיש להם רגישות יתר לעובש או לציפורים של מערכת החיסון שלהם יכולים ממש לפתח פיברוזיס ריאתי.
בוא תיקח לך שלוק מהקפה בינתיים בזמן שאני אשאל לך את השאלה הבאה. אתה באת כדי לספר על מחקר בינלאומי שנעשה בתחום הזה כדי לבסס תרופות שיאפשרו, איך נקרא לזה, טיפול יותר יעיל במחלה הזאת.
אנחנו משתמשים בטכניקה הזאת של randomized multi-center study, או מחקר רנדומלי, כפול סמיות, רב מרכזי, בהרבה תחומים ברפואה, כשתרופה מסוימת מגיעה לניסויי פאזה שלישית, לניסויים הסופיים שלה, על מנת שאנחנו נוכל לקבל תמונה מייצגת ממספר רב של מרכזים, מספר רב של אוכלוסיות ששונות גם דמוגרפית, אולי גם בהרכב הגילאים. המחלה הזאת היא יחסית נדירה. מדובר על, למעשה זה לא מחלה אחת פיברוזיס ריאתי, אלא זה קבוצה של יותר מ-200 מחלות שונות. מביניהם יש שכיחות יותר ושכיחות פחות. אם תרצה אני אוכל אחרי זה לגעת בסיבות השכיחות לפיברוזיס ריאתי. אבל בגדול,
די נגענו בזה,
גם כשאני מאגם,
בעיקר זיהום חיצוני או איזושהי ערכה גנטית שהבן אדם כבר חי עם זה, אוקיי.
זה לא כל כך פשוט, הייתי שמח אם זה יהיה כל כך פשוט, אבל
כן, אתה יודע, זה בדרך כלל ככה, אוקיי.
אבל המתיים, כל המתיים, אם תיקח ביחד את כל המתיים סיבות לפיברוזיס ריאתי, ביחד מדובר בקבוצת מחלות נדירות של פחות מאחד לאלף, באוכלוסייה.
תגיד, זה שראה את זה והחליט לייצר איגום משאבים לצורך המחקר הזה, מה הוא שאל את עצמו בהתחלה? כי פתרונות, אתה יודע, תרופות יש, אבל איך שהוא צריך לקדם את זה?
אז אני אספר קצת על המחקר הזה. המחקר בעצם בדק בקרב יותר מ-600 איש ברחבי העולם, האם תרופה מסוימת שנקראת נינטדניב, שהיא תרופה אנטי-פיברוטית, mm-hmm. יש פיברוזיס הצטלקות, ותרופה אנטי-פיברוטית היא תרופה נגד הצטלקות.
אוקיי, שולחים פנימה פלסטר, כן.
אוקיי. והמחקר בדק האם התרופה הזאת יעילה להצטלקות הריאות, לפיברוזיס ריאתי, מכל סיבה שהיא, ולאו דווקא לסוג השכיח של הפיברוזיס שנקרא IPF, כי אנחנו ידענו בעבר שהתרופות האלה, האנטיפיברוטיות, הן יעילות ל-IPF.
אוקיי, אז הגדרת לי עכשיו את שאלת המחקר, הגדרת לי פחות או יותר את שדה המחקר, איך עושים את זה? אתה, ל-600 איש נבחרים ברחבי העולם, אתה נותן להם את התרופה הזאת באיזושהי צורה, ואז מה בודקים?
התרופה בעצם ניתנה לחצי מהחולים, כשחצי החולים השני קיבל פלצבו, כמקובל במחוזותינו. הרצון היה לראות האם אנחנו מסוגלים להאט את קצב התקדמות הפיברוזיס בקבוצה שקיבלה את התרופה לעומת הקבוצה שקיבלה את הפלצבו, כאשר המדד ששימש אותנו כדי לענות על השאלה הזאת הוא מדד מתוך תפקודי הריאות. חולה בא, נושף בחוזקה לתוך צינור, ואז אנחנו מודדים את הנפח שהוא מצליח לנשוף חוצה מהריאות.
להלן ינשוף. ואז, אוקיי, אז אתה בודק היקף, אתה בודק חומר, אתה בודק מה נפלט, מה אתה בודק?
אתה בודק בעצם את כמות הליטרים שאותו הבן אדם מסוגל לפלוט מהריאות, כאשר ברור שככל שהפיברוזיס מתקדמת והולכת ומתקדמת, נפח הריאות הולך ומצטמצם, כי הן הופכות להיות יותר צלקתיות ומתכווצות.
הנפח הולך ומצטמצם או שהתפקוד שלו יורד?
נפח הריאות הולך ומצטמצם, אנחנו לא מצליחים, הבן אדם שחולה בפיברוזיס לא מצליח לנפח את הריאות שלו עד הסוף.
אוקיי.
ולכן הנפח המקסימלי שהוא מסוגל לפלוט בנשיפה מאומצת במסגרת בדיקת תפקודי הריאות, הולך ויורד ככל שהפיברוזיס הולך ומתקדם.
ומה עושה התרופה הזאת בעצם? כלומר, מה, דרך הפעולה שלה, היא מחדשת תאים, היא מה?
התרופה עובדת על מנגנונים שנמצאים בבסיס הפיברוזיס הריאתי. כלומר, שאם אנחנו נעכב את אותם המנגנונים המולקולריים בתאים, הפיברוזיס תואט ואף תיעצר. ומה שראינו באמת במחקר הזה, שאותם החולים שקיבלו את התרופה, קצב ההידרדרות של הפיברוזיס ירד ב-50%.
אבל זה רק בממוצע. זה רק חצי מהדרך.
נכון. עדיין, לצערנו, אין לנו טיפול יעיל שמסוגל לעצור לחלוטין את הפיברוזיס אצל החולים. אבל גם להאט את התקדמות המחלה הנוראית הזאת ב-50%, זה הישג אדיר שלא היה לנו בעבר. והיום יש לנו את האופציה הטיפולית לעשות את זה.
ואז יש איזשהו מדד שאתה יכול באמצעותו לבקר את הניסוי. זאת אומרת, אם אצל 50 מתוך אותם 350% וזה התפתח כמו שקיוויתם, זה בסדר? או שאתה מסתכל על מדד הרבה יותר גבוה?
אז המדד שאנחנו משתמשים בו נקרא FVC, כמו שסיפרתי, ה-Force Vital Capacity, זה כמות האוויר שאתה מסוגל להוציא בתפקודי ריאות, וראינו שהירידה, קצב הירידה ב-FVC, היה איטי יותר בקבוצת המטופלים לעומת קבוצת הפלצבו.
תראה,
הדבר הזה אבל לא בא בלי מחיר, כי לכל תרופה כמובן יש גם תופעות לוואי. ולכן, מצד אחד אנחנו נותנים למטופלים תרופה שאנחנו יודעים שהיא יעילה בלהאט את קצב התקדמות הפיברוזיס, וזה דבר נהדר. מצד שני, הם מקבלים איתנו עוד מתנה במרכאות, שזה תופעות לוואי, ואנחנו מנסים יכולים לנהל את תופעות הלוואי בצורה אינטליגנטית, כדי לאפשר להם לדבוק בטיפול.
רמי, ברשותך, נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות ונחזור.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
אני רוצה יותר להתרכז איתך בקבוצות הסיכון לאוכלוסייה, אז אני יכול להבין שתושבים שחיים באזור מזוהם, גם אווירית או גם תעסוקתי, הם בקבוצת הסיכון, אבל בוא ניקח נניח במדינות או במקומות כמו מדינות נקיות לצורך העניין, כדי פשוט להגדיר את האוכלוסייה הזאת, לאו דווקא בהיבט של ההשפעה החיצונית. מי הם שם? זה אנשים מבוגרים? זה אנשים צעירים? מי זה?
אז קבוצת החולים הטיפוסית שחולה בפיברוזיס ריאתי, לרוב אנשים מבוגרים בשנות ה-60, 70, 80 לחייהם. המחלה שכיחה יותר בגברים, שכיחה יותר במעשנים, אבל במידה ומדובר בפיברוזיס על רקע אוטואימוני, הקבוצה דווקא שונה. אז זה שכיח יותר בנשים ואפילו בנשים צעירות, בגלל שזאת הקבוצה שלוקה במחלות אוטואימוניות, כמו סקלרודרמה, כמו דלקת פרקים שגרונטית וכו'.
אצל אותה קבוצה או אצל אותן קבוצות, מה משפיע על ההתקדמות, על קצב ההתקדמות של המחלה? כי שוב, זיהום, אוקיי, מביני, אני מבין, זיהום חיצוני או כל דבר אחר. אבל אם אתה בעצמך אמרת שהתרופה הזאת טובה רק במצב שיש תהליך של התקדמות ההצטלקות, מה משפיע על זה? אם יש לי תזונה מסוימת, אם אני עושה פעילות מאומצת, מה?
אז אין קשר לתזונה. פעילות גופנית יכולה רק לעזור. אבל, ויש כמה גורמי סיכון אם יש אותם, אז המחלה בסבירות גבוהה יותר תתקדם. למשל, ככל שהגיל יותר מבוגר, ככל שהיה אישון, יש מחלות אוטואימוניות מסוימות, כמו דלקת פרקים, שאם יש לך נוגדן מסוים בדם, נוגדן אוטואימוני, אז המחלה, אנחנו יודעים שהמחלה בממוצע תתקדם מהר יותר. גם בסקלרודרמה, סוגים מסוימים של נוגדנים יכולים להוביל להתקדמות מהירה יותר. קיים גם פקטור גנטי, אבל שוב פעם, לא מחלה של גן אחד, אלא מחלה, אלא רק גורם סיכון.
אוקיי.
אבל דווקא פעילות גופנית שאתה ציינת, ככל שאנחנו נבצע יותר פעילות, מצבנו יהיה יותר טוב, ואנחנו מעודדים את המטופלים שלנו לעשות פעילות גופנית. אנחנו גם שולחים אותם לסדנאות של שיקום ריאות, שבהם תחת השגחה של פיזיותרפיסט, הם רצים עם חמצן, כדי למצות את יכולת הפעילות הגופנית שלהם.
בוא תן לי לסיכום ככה, אם יש לך עוד איזשהו משפט שאתה רוצה, שאתה, איך אומרים, שאתה מורגש, שאתה מרגיש חייב להוסיף.
אני לסיכום אומר שכיום, בניגוד למה שהיה אולי לפני עשור, יש לנו אופציות טיפוליות בחולי פיברוזיס ריאתי, וזה דבר גדול. יש לנו יותר מתרופה אחת, עדיין לא מספיק, אבל אנחנו מקווים שיש עוד תרופות בפיתוח שיוכיחו את עצמם כיעילות. במחקר הספציפי הזה אנחנו הראינו שאם יש לך פיברוזיס פרוגרסיבי ולא משנה מאיזה סיבה, טיפול אנטי פיברוטי ספציפית בתרופה נינטדניב יכול לעזור ולהאט את קצב המחלה, וזאת בשורה מאוד מאוד משמעותית. הדבר האחרון שאני רוצה לציין, והוא מאוד חשוב לציבור המטופלים, זה שלא כל שיעול הוא
COPD,
תופעה של המאשנים. לא כל שיעול במאשן, זה המחלה של COPD, המחלה של המאשנים. יש עוד סיבות אחרות, וחשוב ללכת להיבדק, לעשות תפקודי ריאות.
אפילו אני משתעל לפעמים, ושמעתי שגם אתה, דוקטור רמי יונטרמן, תשמע, עוד יש לי שאלות מפה עד הודעה חדשה, אבל לצערי, נאלץ להסתפק במה שאמרת עד עכשיו. תודה רבה לך.
תודה רבה רמי, להתראות. Outside my window is a tree. Outside my window is a tree. They're only for me. And it stands in the gray of the city. The tree you're near.
outside my window is a tree there only for me. And it stands in the gray of the city, no time for pity for the tree or me.
פרופסור עמית גוס, שלום לך.
שלום, שלום.
אתה מהמכונים לחקר המדבר של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, זה בשדה בוקר. ולא נעים לי לדבר על מה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו. ובכל זאת, המחקר שלך נועד, מה שנקרא, להפוך את המזונות שלנו לפחם. אבל אחרי שהם עברו תהליך של עיכול, נכון?
לגמרי. אז דבר ראשון אולי אני אתחיל ואני אגיד ש... אני לא יודע אם אנחנו, הרבה אנשים חושבים על זה, אבל בעצם כל אחד מאיתנו, כל יום, מייצר משהו כמו חצי קילו, לפעמים קצת פחות, מהחבילה הזאת כשאנחנו הולכים לשירותים.
אני הייתי רוצה לראות את הקבוצת סטודנטים שמדדה את זה, אבל בסדר, אוקיי.
אז האמת היא שזה, אתה צוחק, אבל זה בדיוק מה שהיה.
לא, אני לא צוחק, משום, תראה, אם אתה עומד, אם אתה, אתה הולך לספר לי איך הופכים את זה למקור אנרגיה, נכון?
נכון.
אבל למעשה זו שיטה מאוד עתיקה, בגדול.
אז זה נכון שפעם שרפו גללים, בעיקר של בעלי חיים, של גמלים או של פרות אחרי שהוא יובש. אבל אנחנו מעוניינים לקחת את החומר בדיוק כמו שהוא יוצא, ובעצם להחליף את השירותים בדיוק כמו שהוא יוצא, ולטפל בו בצורה כזאת שתהפוך אותו לפחם במקום ובצורה מאוד בטוחה. ומתי שתרצה, אני אספר לך בדיוק אפילו איך אנחנו עושים את הדבר הזה.
הנה, אני רוצה.
אז...
כן, לא, כי אתה הולך להפוך לי את השירותים למה. אני כבר רואה איך אתם שמים לי מסחטה לבטן בתוך השירותים.
אז בעצם היום כשאנחנו הולכים לשירותים, אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, אנחנו מבזבזים לא מעט מים,
כן.
כדי שהחומר הזה יצא ל...
אהבתי את החומר, אוקיי.
יצא למתקן הטיפול שלפעמים הוא קילומטרים רבים מהבית, אנחנו מטפלים בזה, מחזירים לאיכות גבוהה, ואז בארץ משתמשים, בעולם בעצם זורקים את המים ואת השפחים המטופלים, לנחל למשל.
או לחקלאות.
או לחקלאות. כן. אז כן. בארץ זה באמת משמש לחקלאות. מה שאנחנו מנסים לעשות פה זה בעצם להגיד למה אנחנו צריכים את המים האלה. בוא נעשה את מה שאנחנו עושים לתוך סיר לחץ. אז אני יודע שזה נשמע מצחיק, אבל...
לא, אני חושב על סירי הלילה שהיינו ישנים
אותם. בדיוק. ומה שמצאנו זה שברגע שאנחנו מחממים את ה... סלארי הזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה,
את כל החרה, את הצועה,
בדיוק, את הצועה עם הפיפי ועם נייר הטואלט,
כן.
לסדר גודל של 200 מעלות, עכשיו כשמחממים מים אי אפשר להביא אותם ל-200 מעלות בלחץ רגיל, אז זה חייב להיות בסיר לחץ.
אם אתה שם בסיר לחץ זה נשמע כמו לעשות חמין, אבל...
בדיוק, אז סיר לחץ מיוחד, או ריאקטור מיוחד.
מה עוד קורה לחמין כשאוכלים אותו? אוקיי.
ואז בעצם אנחנו מחכים את תהליך הפיחום הטבעי, לחץ וטמפרטורה לאורך זמן של דקות, אולי חצי שעה, לא יותר מזה, ובעצם המים משנים את התכונות הכימיות שלהם בצורה כזאת שהם מתקיפים את החומר האורגני והופכים אותו למשהו שהוא דמוי פחם.
תראה, אנחנו קצת מגחכים על זה, כי הנושא בכל זאת פליטות של בני אדם הוא די מצחיק, או בוא נגיד הוא די מביך לדבר עליו, אבל מה שאתה בעצם אומר, אני קורא תיגר על יצרני הפחם, כמובן לא אלה שעושים אותו לתחנות כוח, אלא אלה שעושים אותו בעיקר למנגלים ודברים כאלה, ואז אתה לוקח בסיר הלחץ הזה אחרי שחיממת אותו, אתה מביא את הגוש, ובשבת יש לך מה לעשות עם זה. אבל אני רוצה להבין, אני יכול להבין מאיפה זה בא. כשאתה שם את הרגל שלך בתוך, אם יצא לך במקרה להסתובב בחצר שבה גדלות פרות לחליבה, כמות גדולה, אני מדבר, חם בפנים. זה מגיע משם, זה מגיע מאיפה?
אז הטמפרטורה, אנחנו צריכים טמפרטורה חיצונית, אבל גם ברגע שאנחנו מתחילים לחמם, זה ריאקציה כזאת שבאמת מייצרת חום. אז חלק מהחום הוא מה שנקרא חום אוטוגני, הוא חום שנוצר בתהליך, וחלק מהחום הוא חלק, הוא מבחוץ. מה שמעניין זה שבאופן כללי, בצואה שלנו, אגורה בערך פי שלוש יותר אנרגיה, מאשר עולה לנו מבחינת אנרגיה לייצר את זה. כלומר, התהליך הוא אנרגטית חיובי.
ואז, מהנקודה הזאת, אתה אומר, בואו נפיק את זה. אוקיי, המחקר שהלך לכיוון העניין הזה, מאיפה הוא התחיל? זאת אומרת, הייתה שאלת מחקר כלשהי, או שהיית רפתן והיה חכם, אז...
שאלה מצוינת. האמת היא שהמחקר התחיל מביל גייטס. ביל גייטס בזמנו, לפני מספר שנים, אמר שירותים, זה אחד המתקנים שלא שונו במעל יותר מ-100 שנים. וזה לא הגיוני, אין דבר כזה בעולם שלא השתנה לתקופה כל כך ארוכה. והוא אמר, ויש בעיות, המון בעיות סניטציה בעולם. בוא נמציא את השירותים. זה מה שהוא הציע, והוא נתן על זה הרבה כסף באחד הפרויקטים שלו.
כן, אבל יש, תראה, בכל זאת יש גם שירותים כימיים.
נכון, אבל בשירותים כימיים אתה מטפל בפסולת ואתה לא מייצר כלום. אנחנו הבנו די מהר שבעצם, כלומר, זה לא רק אנחנו, אנשים משתמשים בפסולת כמקור לנוטריאנטים ומקור לאנרגיה, כמו שאמרת כבר מזמן. אבל זיהינו את הפוטנציאל שיש בעצם גם המון אנרגיה, גם המון נוטריאנטים שאפשר לנצל אותם. הדבר זה לעשות את זה אקונומי, כלומר כלכלי, ולעשות את זה בצורה שהיא בטוחה לסביבה. ועל ידי זה שאנחנו מחממים את כל הסיפור הזה בתוך סיר לחץ, אנחנו עושים שני דברים, הכל נהיה סטרילי. למדנו, ואנחנו עדיין לומדים, שהתהליך הזה שובר את כל ה, למשל, מיקרומזהמים, הורמונים, שיירי אנטיביוטיקות.
כלומר, לא הצבתם שאלה מסוימת, אלא פשוט התחלתם באיזשהו תהליך ייצור כדי לנסות להבין מה יקרה?
דבר ראשון, התחלנו באפיון של כל הדבר, של החומר הזה, כדי להבין מה יהיה שם, ואז הלכנו וחיפשנו דרכים, איך אנחנו מטפלים בו בצורה יעילה, כדי ש... אנשים, כדי שהתהליך יתקבל ושהוא יהיה מוצלח.
אז מה, זה היה ניסוי ותהייה כזה?
לא, אנחנו ברגע שקוראים בספרות, אז רואים שאנשים ניסו לעשות כל מיני דברים. והתהליך שאנחנו עובדים איתו, קוראים לו קרבוניזציה הידרותרמית, או פיחום הידרותרמי, והנושא הזה של הפיחום ושמים משנים את התכונות הכימיות שלהם, בטמפרטורה של 200 מעלות, סדר גודל, או בין 180 ל-250 מעלות, אז זה תופעה שכבר נמצאה לדעתי באזור 1920. כלומר, התהליך היה ידוע, אף פעם אף אחד לא השתמש בו בצורה הזו. וזה החידוש שאנחנו הבאנו לתוך ה...
כשעשיתם את הניסוי, את הניסויים בזה, זה ישר הלך לתוך סיר לחץ, או ריאקטור לחץ, או עשיתם קודם איזשהם, בוא נגיד, סדרת ניסויים אחרים כדי להבין באיזה מקום זה יהיה הכי טוב?
כן, אז זה בדיוק מה שעשינו. עשינו סדרת ניסויים. בעצם מה שעשינו זה היה מבצע מורכב, כי לאסוף קקי מאנשים זה לא פשוט. אנחנו בנינו שירותי שדה ולקחנו שקיות אוטוקלב, וביקשנו מהאנשים לעשות את מה שהם עושים בשקיות שלנו. לקחנו את זה לצורך בטיחות העובדים שלנו, עשינו לזה אוטוקלב, ובעצם אז הכנסנו את זה לריאקטורי לחץ שלנו, בטמפרטורות שונות, בזמנים שונים, ביחסי מוצק נוזל שונים, ולאט לאט הבנו את התהליכים הכימיים שקורים שם, ואיפה הפחם הוא הכי מוצלח, כאשר האופטימיזציה הייתה צריכה להיות לא רק לפחם הכי טוב, אלא גם לנוזל שנשאר, שגם הוא יהיה בעל שימוש. אז בעצם היום אנחנו מפרידים את זה גם לנוזל וגם למוצק.
רגע, היה צורך להוסיף לזה איזשהו נוזל מסוים, או שנוזלי גוף שממילא מופרשים עם החומר הזה, מספקים לו בוא נגיד לזה, את התוסף מזון, כדי שהוא יהפך לפחם יעיל?
בדיוק. אז מה שמצאנו זה באמת שה... יחס המוצק נוזל שלנו הטבעי הוא משהו כמו 1:4 עם השתן, ובעצם יוצא שלא צריך להוסיף כלום. כמו שזה אנחנו מטפלים בזה.
מה אתה מקבל בסוף? אתה מקבל גוש יבש? אתה מקבל...
לא, מקבלים מרק. בעצם חום כזה.
כן.
כאשר...
לא עשית כלום.
אז לא עשיתי כלום. אז עשינו, הוא משנה, אין לו שום ריח יותר של... שמזכיר את המקור, יש לו בעצם ריח של פחם, ובעצם מכיוון שבתהליך הזה, הפחם או בתהליך הפיחום, החומר המוצק הופך להיות מאוד הידרופובי, אז הוא נפרד מאוד בקלות מהנוזל, אז בעצם על ידי שימוש או ב...
שוב ריאקטור אתה, כן.
אבל ריאקטור מאוד קטן, אנחנו מצליחים להפריד נוזל ממוצק, הנוזל, הכל כמובן סטרילי ובטוח לשימוש, ובעצם מכיוון שהוא כל כך הידרופובי, הוא מתייבש מאוד בקלות, המוצק, ויש לנו אבקת פחם מצד אחד, שאפשר לעשות ממנה, אני אקרא לזה קבובות, אבל איזשהו...
קציצות
פחם, בדיוק. ומצד שני, יש נוזל סטרילי שהוא עשיר מאוד בנוטריאנטים, ואפשר להשתמש בו לחקלאות.
ועם הכופתאות האלה, מה אתה עושה איתם? זה לא חקלאות?
לא, עם הכופתאות האלה אנחנו יכולים או לשלוח את זה לתחנת כוח, או לעשות מנגל.
אבל זה כל כך הרבה, זה כמעט, אתה יודע מה, תחנת כוח אונייה מורידה יותר ממה שזה.
נכון, אז בעצם השימוש יהיה מקומי, אבל או עירוני. אני מנסה לחשוב, כלומר, אני מעריך שבבית פרטי, למעט אם בכלל נתארגן בצורה שהיא אחרת, זה לא יקרה, אבל למשל ברב קומות, אני כן רואה איך דבר כזה קורה, ואיך במרתף אפילו כאילו אפשר להשתמש בפחם לחימום של הבית. כן. או, אתה יודע.
זה מה שנקרא שיטות חימום מהתקופה הקומוניסטית. יש לי שאלה שהיא קצת, אתה יודע מה, היא קצת, בוא נגיד, המשכית. פחם... היה מקור לעוד משהו, לעוד מחצב מאוד מאוד יקר דווקא, וזה יהלומים. יכול להיות שאם אתה תשתמש באותה שיטה, על אותו חומר, תפיק מזה מכרה כלשהו. זאת אומרת, אני בכוונה הקצנתי את זה, אבל זה יכול להוביל לייצור של חומר הרבה יותר משמעותי.
א', אני לא יודע אם הוא משמעותי, אבל יכול, התשובה היא כן, אפשר, okay. צריך הרבה יותר אנרגיה, צריך לרכז, כלומר, זה מסיפור, זה סיפור אחר לגמרי.
סיפור בעצם מהתחת.
סיפור מהתחת. אנחנו הגענו למקום בעצם מהצורך לטפל בפסולת,
okay.
על הדרך גם יש מוצרים אחרים, אבל בעצם המוטיבציה היא לפתור בעיה של סניטציה בעולם.
רגע, ואז, זאת אומרת שאז אתה גם צריך לייצר... מכשור אחר לחלוטין. זה כבר לא ניאגרה שמחוברת לאסלה. גם האסלה לא נראית אותו דבר. אני חושב שכיסא קצת יותר משופע ואיזשהו בור חסר קירות.
נכון.
יכול להספיק לזה.
נכון.
אוקיי.
ואז בעצם מתחת יהיה זה הכל יזרום לתוך איזשהו סיר לחץ שיסגר אוטומטית. בסוף היום, בתחילת היום...
תראה, אני יכול להבין שזה אפשרי בגורד שחקים. מי שגר למעלה, אכפת לו מה קורה למטה. אבל בבית פרטי, זה חתיכת השקעה, כי אתה צריך לחפור את הבור מתחת לבית שכבר קיים. לאן אתה לוקח את זה בעצם?
לא, דווקא כאן לא. כלומר, אתה יחיד יכול להיות, אם אנחנו מדברים על תא שיש בו... סיר לחץ הזה מאוד פשוט, בעצם מתחת לשירותים, השירותים יהיו טיפה מוגבעים וסיר הלחץ, אבל זה לאסלה בודדת. אם אנחנו מדברים על הרבה אסלות, אז בעצם צריך לגרור את זה לתוך איזשהו ריאקטור שיכול לעמוד בכל מקום.
השאלה היא, האם לא כדאי בעצם, במקום, בוא נגיד, להיות לא נחמדים עם השכנים, לעשות לזה איזשהו איסוף מרכזי ולהוביל את זה לאיזשהו אתר ביצועי?
שוב, זה הכל שאלות טכניות שהן לגמרי לגיטימיות וענייני, ונכונות. אין לי תשובה מאוד טובה. צריך לעשות את המודל העסקי הזה. אנחנו עוסקים בפרוסס אנג'ינירינג של הדבר הזה, בהנדסה. אבל ייתכן מאוד שזה מה שיצטרך לקרות.
ומבחינת התהליך, הגעתם כבר לאיזשהו... זאת אומרת, אני שואל איפה נמצא המחקר הזה, כדי להבין באיזה קצה אנחנו.
אז הגענו, בעצם היום אנחנו עובדים כבר בריאקטורים של 30 ליטר, שזה לגמרי גודל
זה של... תעשייתי.
זה תעשייתי, או חצי תעשייתי. אנחנו יכולים, אנחנו מכירים את התהליך ברמה שאנחנו יודעים איך מה אנחנו רוצים או צריכים, מה הצרכים שלנו בשביל לייצר מוצר, ואנחנו היום מחכים ליזם או לתורם שיעזור לנו לבנות מתקן הדגמה אמיתי כזה, מההתחלה ועד הסוף.
כשבאת עם המחקר הזה למי הולכים במקרה? פה מנהל המחלקה למדעי החיים, לאן?
לא, אז הולכים לקרנות. האמת היא
שמישהו... לא, רגע, מישהו באוניברסיטה היה צריך לחתום על זה, לא? או שמספיק חתימה של עמית קורוס.
בדיוק,
הבנתי אותך. טוב, מתי זה עומד לצאת?
אני מקווה, המחקר רץ כל הזמן, הוא כבר רץ כמה שנים.
הוא יותר נשפח.
הוא נשפח, אבל אני מקווה מאוד שאנחנו נצליח להרים ממש שירותים כאלה בשנה, שנתיים הקרובות.
תשמע, פרופסור עמית גרוס, אנחנו בהחלט עוד יכולים לשבת פה הרבה וקצת לגחך על זה ולהתבייש על העניין הזה, אבל בכל זאת זה כנראה איזשהו סוג של פתרון, אחד הפתרונות היעילים לאיכות חיים. ולי יש עוד המון שאלות, אבל נאלץ להסתפק במה שאמרת עד עכשיו. תודה רבה לך.
תודה רבה.
אלא אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים. אפשר לבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים, עורכים. ומה בפרק הבא? זיהוי מוטציות בגידולים המהירים והשמדתן כחלק מהטיפול במחלה.
המוטציה הזאת היא בעצם גורמת לגידול לגדול ללא שום בקרה.
Okay.
אותה תרופה ביולוגית נצמדת לאיזשהו קולטן, וגורמת לתא, ברוב המקרים בחולים עם מוטציות, גורמת לתא אצל התא הסרטני להיכנס לתהליך כסיסה, מוות תוך תאי.
נשמע על טיפול במחלת פיברוזיס ריאתית.
מה שאנחנו מנסים לעשות במכון אנרגיה סולארית, זה אני והקולגות שלי, כל אחד מכיוון אחר קצת, זה בעצם לעשות תאים שיהיו יותר סביבתיים, או ייצרו יותר אנרגיה. התאים שאנחנו קונים היום שעשויים מסיליקון, הם יחסית מאוד זולים, השקיעו בהם המון עבודה מחקרית כדי להביא אותם ליעילות מאוד מאוד גבוהה, ולמחירים מאוד מאוד נמוכים היום.
והחוקר שמצא דרך מקומית לשפר את איכויות היין.
למשל, באמת ראינו שקנה אחת שכן טובה לצימוח, היין תחת מליחות יחסית גבוהה, גרוע. לעומת זאת, קנה אחר, אז החלק הזני של הסירה, של היין של סירה, שזה ממש הרכב כימי מסוים, יותר נוכח, מרגיש יותר סירה מאשר עם הקנות האחרות.
אוקיי? אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.